רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, שמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית 5 כוכבים. היום 692 באוקטובר ועדיין 50 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לסגור את המלחמה, להחזיר את החטופים. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד החזרת החטוף האחרון. לקראת תחילת שנת הלימודים, אני רוצה לתת כמה טיפים איך להתארגן נכון. אז נתחיל בקניות ציוד. אם עדיין לא קניתם, קבלו 2 טיפים. הטיפ הראשון, לפני שאתם הולכים לקנות, תוציאו מהמגירות את כל הציוד שקיים בבית, ורק אז תראו מה יש, מה חסר, תכינו רשימה, ורק אז תלכו לקנות. הטיפ השני, לא לשכוח שרוב הדברים מתקלים. אנחנו מאוד אוהבים ריח של חדש, אבל עד ראש השנה לכל המחברות יהיה אוזני חמור וכתמי דיו. חבל על המאמץ ועל הכסף. תשקיעו בילקוט טוב, כי זה הגב של הילדים. תחליטו ביחד עם הילדים על דבר אחד ממותג, כמו קלמר או יומן, ואת כל השאר תקנו פשוט. במלא זה הולך לפח בסוף השנה. דבר שני, אני רוצה לדבר על תשלום לבתי הספר והגנים. מילת המפתח, תכנון. תשלום לגן עירייה בתחילת השנה, משהו כמו 900 שקלים, הזנה פלוס תשלום שנתי לבד, כ-300 שקלים, יסודי, תשלום שנתי, 750 שקלים בקירוב לשנה, ובתיכון 1,500 שקלים לשנה בקירוב. מי שזכאי, יש אפשרות לקבל מלגה, תבדקו או בבית הספר או בעירייה, במחלקת רווחה, מה מגיע לכם. לגבי התשלום עצמו, תסתכלו בלוח השנה, מתי נוח לכם, ותחלקו את זה בהתאם למספר הילדים. למשל, כשהילדים שלי היו במערכת החינוך, אז חילקתי את זה ככה, שלשי שילמתי בנובמבר, אופיר בדצמבר, וזוהר בינואר. ואז בעצם חילקתי את זה על פני כל השנה, וזה לא הכביד, על פני 3 חודשים, וזה לא הכביד עליי. אבל תכננתי את זה מראש, באותם חודשים, ידעתי שאני הולכת לשלם את זה, אז לא שילמתי דברים אחרים, העברתי אותם לחודשים אחרים בשנה. אז כמו הרבה דברים אחרים, תכנון זו מילת המפתח. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו הולכים לדבר עם האורחת שלי, ליאת מורן, על נושא שמאוד מאוד חשוב לקראת שנת הלימודים, קשב וריכוז.
לדעת אל תדאגו תקיים מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם אל תפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הגלוף אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד הרד יגיע הצחוק וזה הרגע הנה בשעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר קדימה אל האופק, אל השמש הטובה זה רחוק, אבל תגיע קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוח, תרדם בעצל וזה הרגע, הנה בשעה מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר שלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר וזה הרגע הנה בשער מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
בעוד ימים ספורים, הילדים חוזרים לספסל הלימודים, אבל לא כל ילד נכנס לשנה החדשה עם אותה תחושת ביטחון. קשיי קשב וריכוז יכולים להפוך את היום-יום למאוד מאוד מאתגר, גם עבור הילדים, גם עבור ההורים ובטח עבור המורים. אז האם זה סתם שלב או סימן לבעיה דורשת התייחסות? איך יודעים מתי לפנות לאבחון? איזה פתרונות קיימים? היום אני הולכת לדבר בדיוק על זה. הזמנתי היום לאולפן את ליאת מורן. שלום ליאת.
היי.
מומחית ללקויות למידה והפרעות קשב, שתיתן לנו ממש כלים ותובנות שיעשו סדר. ליאת, שלום, איזה כיף שאת איתנו.
היי, איזה כיף, תודה על ההזמנה.
בואי, תציגי את עצמך, יש לך מרכז לליאת, יש מרכז מאוד גדול. בואי תציגי אותך ואת המרכז, אני אשמח.
אז היי לכולם, וכיף להיות כאן. אני ליאת מורן, אני אמא לחמישה ילדים, קודם כל.
וואו.
ונכד. כן. שאגב, לי יש הפרעת קשב וריכוז, ככה גם הגעתי לתחום, וגם לארבעה מתוך חמשת ילדיי גם כן יש הפרעת קשב, אז באמת אנחנו מעבירים את זה ומשכפלים את זה, זה משהו שצריך לקחת בחשבון.
זה גנטי.
כן, לגמרי. זה לא צץ בגלל אוכל או טלוויזיה. ובאמת ככה הגעתי לתחום, והתחלתי לעבוד במשרד החינוך בהתחלה, התחלתי עם כל הנושא של חינוך מיוחד, אחרי זה התקדמתי, אבחון דידקטי, הוראה מותאמת, למדתי גם הרבה כלים של CBT, NLP, היום אני גם עם תואר שני, ולפני 8 שנים הקמתי את המרכז שלי, כי היה לי באמת רצון לתת את כל המעטפת ולעשות את השליחות שלי, באמת לעזור לילדים, למבוגרים, לכל מי שצריך. וכאן באמת יש גם אבחונים, גם טיפולים, הדרכות הורים, באמת מעטפת מלאה ברמה מקצועית מאוד גבוהה, וזה הלב שלי.
מה עושים במרכז שלך?
אם זה אבחונים דידקטיים, פסיכודידקטיים, אבחון קשב וריכוז, שזה אבחון מוקסו, שניתן לעשות אותו גם אונליין מהבית, טיפולים לקשב וריכוז, טיפולים רגשיים, הוראה מותאמת לכל מי שמתקשה מבחינה לימודית, הדרכות הורים, באמת מעטפת די מלאה, ותמיד תמיד חשוב לי לעבוד עם כל הגורמים, בעיקר כשאנחנו מדברים על ילדים, אז זה לשלב גם עבודה עם הבית עם ההורים, וגם עבודה עם המסגרת החינוכית, אם זה הגן, אם זה בית הספר, ולשלב כוחות ולהירתם כולם ביחד.
לדעתי זה מאוד מאוד חשוב. את הזכרת עכשיו שאת בעצמך סובלת מקשב וריכוז, איך זה השפיע על החיים שלך?
וואו, נוטים לשייך את זה ללימודים. בדרך כלל מי שיש לו הפרעת קשב...
אני חושבת שמי שיש לו הפרעת קשב זה בכל החיים, אבל אנחנו באמת רואים את זה בעיקר בלימודים. זה, זאת אומרת, זה הכי כואב, זה הכי צורם בלימודים.
נכון, זה יכול הכי לבלוט שם בעיקר אצל ילדים. אצל מבוגרים נכון. זה כבר מתחיל לבלוט יותר בהתנהלות, התארגנות, ניהול של דברים. כל התפקודים הניהולים בעצם נפגעים בגלל הפרעת קשב, ושם זה בא הכי לידי ביטוי. ואז אנחנו רואים את זה, וזה גם בא לידי ביטוי בפן הכלכלי, שאולי תכף גם נגיע אליו, כי משלמים על זה מחירים. ואצל ילדים זה באמת בולט יותר בבית ספר.
אצל הורים, אין לי ספק שזה מלווה אותך לכל החיים, אבל אז אומרים שהבן אדם, כאילו תמיד מלווה אותך הקטע הזה שאו שאתה עצלן, או שאתה לא מסודר, או שאתה לא מורגן, כזה. נכון. כזה מין. אבל אצל הילדים זה יותר תמיד בזמני, בדור שלי, לא היה דבר כזה קשב וריכוז. אז אמרו, יש לך פוטנציאל, תמיד המורות היו אומרות, יש לך פוטנציאל
לא ממומש.
אם רק תשב ותלמד עוד קצת.
המשפט שהכי צורם.
כן.
כי זה בדיוק זה. ואז באמת גם יכולים לקרוא לך עצלן, או כל מיני דברים אחרים, שזה לא שם, זה לא יושב על עצלנות בכלל. זה באמת הקושי בתפקודים ניהוליים, ואני יכולה להגיד שאני שילמתי מחירים מאוד כבדים בכל תחומי החיים, זה באמת פוגש אותך בסופו של דבר בהרבה דברים, ובעיקר מה שהכי נפגע זה הדימוי העצמי. כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני עצלן, אוקיי, הנה, לא הצלחתי, הנה שוב נכשלתי, הנה שוב העירו לי, שוב אמא אמרה לי, שוב המורה אמרה לי, ואתה מתחיל לפגוש את זה בהרבה מקומות, ומה שנפגע בסוף זה הדימוי העצמי שלך בפני עצמך.
אבל למרות כל הקשיים, תראי, את גם למדת כל כך הרבה, תיארת קודם את כל הלימודים שלך, וגם סיימת תואר ראשון, סיימת תואר שני, זאת אומרת, אז כן הצלחת להתמודד עם זה בסופו של דבר. מה עשית שהצלחת להתמודד עם זה?
אני אישית ניחנתי באיזושהי מוטיבציה גבוהה, שבאמת הייתה חזקה, ובאמת, זה הדבר שעזר לי לשרוד, להתקדם ולהצליח, כי לא ויתרתי לעצמי. אז כן, הצלחתי והוצאתי בסוף את 100, אבל זה דרש ממני, בוא נגיד, להשקיע פי מיליון, ממש פי מיליון, לא בעוד קצת, בעוד הרבה מאוד, ביחס לאחרים סביבי, אם זה בבגרויות ובלימודים, ואם זה אחר כך בתואר. ראיתי כמה אחרים משקיעים, וזה בא יותר בקלות, ובנפנוף מוציאים גם את ה-80, ואני אפילו בשביל 80 הייתי צריכה ממש ממש להתאמץ, וזה גוזל המון, זה גוזל חיי חברה, זה להסתגר בחדר וללמוד ימים ושעות, באמת להשקיע המון המון מאמצים, והתסכול של מה לא בסדר איתי? למה אני ככה?
אבל
זה עד שמאבחנים, לפני שאתה יודע שיש לך את זה.
תכניסי אותנו לעולם הזה, כי זה נורא מעניין. תמיד אני מדברת עם הצד של המטפל, אבל את דווקא יכולה לחשוף אותנו לצד של מי שמרגיש, איך זה מרגיש להיות עם קשב וריכוז. מה זה אומר שאתה רואה שורה של... אתה צריך לקרוא פרק בספר. מה זה אומר שאתה רואה תרגילים במתמטיקה? איך אתה מרגיש עם זה? כלומר, זה, זה גורם לך מה, לבלבול, אתה רואה אותיות מתחלפות, איך זה
קודם כל, כן, מטופ... יש הרבה שבאמת, זה לא אני חוויתי אישית, אבל אני רואה את זה עם מטופלים ותלמידים שלי, שבאמת יש קושי בקריאה, והוא יושב על קשב, ולוקח זמן להבין שזה על זה ולא על משהו אחר, והרבה פעמים באמת נוטים להגיד, הוא לא קורא טוב, הוא לא קורא מדויק, אבל באמת האותיות קופצות, דברים מתחלפים, מדלגים על שורות, אני יכולה להגיד היום בוואטסאפ, אני יכולה לקרוא הודעות, אם תכתבי לי ככה כמה דברים, ולפספס איפשהו כמה דברים באמצע, ולפעמים זה הפרט הכי חשוב, ואני יכולה פשוט לדלג עליו, וזה באמת דילגתי לא בכוונה, ואני בטוחה מבחינתי שקראתי הכל, ועברתי על הכל, והכל פיקס, אבל ככל שאתה מודע לזה שיש לך את הדבר הזה, אז אתה לומד לקרוא הודעות פעמיים, וגם שלוש, ולראות שבאמת לא פספסת שום דבר, וזה באמת העניין הזה שלומדים לבצע יותר בקרה. שבכלל, הרבה פעמים הפרעת קשב, כל נושא של התארגנות, ארגון, הוא באמת משהו שגם כן נפגע. אז זה כלי שאני יכולה להגיד שמאוד מאוד עוזר. אתה יוצא מהבית לראות שלא שכחת מפתחות, לעשות איזה צ'קליסט. תלמידים מסיימים לפתור תרגילים, לוודא שלא היה שם מינוס מקום פלוס, הם פספסו את זה, או כל דבר אחר, יותר בקרה. זה כלי שאנחנו עובדים עליו הרבה.
מדהים.
כן.
אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חשוב. אז... מה הסימנים שצריך לשים עליו? איך אני יודעת אם הילד שלי יש לו קשב וריכוז?
אז קודם כל, הכי בולטים זה הילדים שהם היפראקטיביים, אותם קולטים צ'יק צ'אק, לפעמים אפילו כבר בגן.
יש לפעמים שאומרים, הוא היפראקטיבי, יש לו את כל HDHD, כל האותיות יש לו, אבל הוא בעצם סתם ילד לא מחונך, או ילד שסובל מאיזושהי בעיה בבית, שבא לידי ביטוי בכעס או באיזשהו מקום אחר?
קודם כל זה באמת הרבה פעמים מטה, ולכן מאוד מאוד חשוב ההבחון. כי לפעמים יש הרבה דברים שהם נראים בדיוק כמו הפרעת קשב, במיוחד היפראקטיביות, ילד שלמשל סובל מבעיות רגשיות, לא משנה בגלל מה טראומה, או כי יש אלימות בבית, או כל דבר אחר, הוא יתנהג לתוך העניין בגן או בבית ספר כמו ילד היפראקטיבי, הוא לא יהיה מסוגל לשבת כי הוא רגשית לא פנוי, והוא יתזזיתי, והוא יראה ממש כמו ילד היפראקטיבי שיש לו הפרעת קשב. וזה לא, זה יושב על משהו רגשי, לכן מאוד מאוד חשוב לעשות את האבחון, וזה באמת הרבה פעמים שואלים אותי, טוב, למה לעשות אבחון, מה זה משנה? אז זה מאוד מאוד משנה, כי הנה, זה, אנחנו יודעים בדיוק על מה זה יושב, וזה גם משנה על מה שדיברנו קודם, כי אם זה פגע לי בדימוי העצמי, אז ברגע שהבנתי שיש לי הפרעת קשב, יש איזושהי הקלה, אוקיי, אני לא מטומטמת, כאילו, יש סיבה לכל זה, עכשיו אני מבינה, יש הקלה מאוד גדולה. כן.
זה כמו מחלה שעכשיו אפשר לטפל.
כן, גם עד אז באמת חשבתי, לא הבנתי מה לא בסדר בי. אני סך כל בן אדם בסדר, אבל משהו לא בסדר. ופתאום אחרי שיש את האבחון, יש איזושהי הקלה של אוקיי. עכשיו פתאום הכל מובן, והרבה הסימונים ככה נופלים. ואנשים כמוני שאין להם את ההיפראקטיביות, או ילדים שאין להם את ההיפראקטיביות, הם באמת מי שמתפספס ומאבחנים אותם בגיל מאוחר יותר. אז זה יכול להיות או בתיכון, שזה אני מדברת יותר על מי שמרחף ויש ניתוקים, והוא פחות זזיתי, הוא פחות בולט לחברה, ואגב זה הרבה פעמים בנות. יש הרבה הבדלים במחקרים בין בנים לבנות בנושא של הפרעת קשב. באמת בנות הרבה פעמים, לנו אסור. אסור לנו להפריע, לקפוץ, לעלות על שולחנות. לא, החברה מצפה מאיתנו אחרת, ואז אוטומטית אנחנו הופכות להיות יותר מופנמות וכזה. ואז מאבחנים אותנו בגיל מאוד מאוחר, אני בגיל 30.
וואו.
כן. או באמת, בשלבים של הבגרויות, של התיכון, שאז באמת הרבה בנות מגיעות לאבחון, כי פתאום זה יותר בולט.
למה חשוב לעשות אבחון מוקדם?
אז קודם כל, כדי לדעת שיש, עצם הידיעה היא כבר חצי מהפתרון, זה אנחנו יודעים בכל דבר בחיים. ואז גם אפשר לטפל. אפילו ילד שיש לו קשיים בלימודים, והוא הולך להוראה מותאמת, הוא הולך ומשקיעים בו והכל, אבל לא ידעו שיש לו הפרעת קשב, ברגע שידעו והתחילו להבחן, כל השיעור הופך להיות מותאם להפרעת קשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בטיפול רגשי אפילו, בכל דבר, כל ההתנהלות, גם הדרכת הורים זה משהו שהוא סופר חשוב בנושא הזה של קשב וריכוז, כדי באמת לקבל כלים, לעזור לילד להתנהל טוב יותר, וגם אנחנו כהורים יכולים להבין מאיפה זה נובע ברגע שאנחנו מקבלים כלים, ואז יש הרבה פחות אימותים. כי לפני האבחון, אנחנו שוב, אנחנו נקרא לו את העצלן, והוא מתעקש, והוא לא מקבל, והוא שוב שוכח, ושוב צריך להעיר לו, ושוב להעיר אותו 20 פעם בבוקר, ושוב להגיד לו, כנס להתקלח 200 פעם. אנחנו לא מבינים בעצם על מה זה יושב, וברגע שאנחנו מאבחנים, אז שוב, זה הקלה גם להורים, גם לילד, באמת אפשר להתחיל לפעול אחרת.
בהיפראקטיביות אפשר גם לטפל?
כן, לגמרי. תראי, אין פה תרופות קסם, גם מי שלוקח טיפול תרופתי, ריטלין ודומיו, זה לא פותר את כל הבעיה של הפרעת קשב, זה פותר נישה מסוימת. בסוף גם הכדור מתפוגג וצריך לקבל כלים באמת להתנהל עם זה תכלס בחיים. אז גם מי שלוקח את התרופה, זה מעולה, אבל שוב, זה לא מספיק. ובאמת, הכלים שמקבלים באמת בטיפול או בהדרכת הורים, כל הכלים האלה באמת עוזרים להתנהל טוב יותר עם הפרעת קשב. בסוף זה איזושהי סיטואציה שצריך לדעת לנהל אותה. וברגע שיש כלים, אז אפשר באמת באמת לחיות חיים אחרים.
זה ממש משנה חיים.
כן, ממש, כן.
אז תוכלי לעשות רגע סדר בכל הנושא של האבחונים? איזה סוגי אבחונים יש?
כן, הרבה פעמים באמת מתבלבלים או פונים אליי לאבחון שבכלל לא צריך אותו, צריך בכלל משהו אחר. אפילו לפעמים זה כי המורה אמרה, לצערי גם הרבה פעמים מי שבתוך מסגרת החינוך לא תמיד יש את ההבנה בדיוק מה צריך מתי. אז נעשה ממש סקירה, סריקה קלה. יש אבחון שהוא אבחון דידקטי, שהוא בעצם בודק את כל התחום הלימודי. קריאה, כתיבה, זיכרון, חשיבה, הבנת הנקרא. זה אבחון שאצלי הוא אורך כ-5 שעות, זה 2 מפגשים של 2.5 שעות. והוא באמת אבחון שהוא מקיף, מתי כדאי להגיע אליו? כשיש באמת קשיים לימודיים, כשיש פערים לימודיים. הרבה פעמים הורים לילד שכנראה יש לו הפרעת קשב והם צריכים אבחון של קשב, באים ואומרים לי, תקבי לנו אבחון דידקטי. לא תמיד צריך, זאת אומרת, אם הילד הוא...
אז למה טוב אבחון דידקטי?
זהו, רק אם יש קושי ופער לימודי. אם אנחנו רוצים להבין אם זה לקות למידה, דיסלקציה, כל מה שקשור בתחום הלימודי, זה האבחון המתאים. אני אישית מכניסה לאבחון הדידקטי גם את האבחון קשב, שתכף אני אפרט עליו, כי באמת חשוב לי לסרוק גם את הקשב ולוודא שלא פספסנו פה משהו אחר. אבל זה באמת אבחון שהוא גם בנפרד. יש אבחון שהוא קצת מורחב יותר, זה פסיכודידקטי, זה בעצם האבחון הדידקטי עם תוספת של אבחון פסיכולוגי. אצלנו ממש חילקתי את זה לשני אנשי מקצוע שונים, יש את המאבחנת הדידקטית שעושה את החלק הדידקטי ופסיכולוגית שעושה את החלק הפסיכולוגי.
מתי נכון לעשות אותו?
פה שיש באמת קשיים קצת יותר מורכבים, לפעמים גם רגשיים, כשצריך לעבור ועדות בתוך בית ספר כדי לקבל שעות וכל מיני דברים אחרים, אז באמת ההמלצה היא כן לעשות פסיכודידקטי, בשביל ועדה גם צריך את זה, אז זה המקרים שכן כדאי לעשות את ההרחבה הזאת. בגדול שוב, זה אבחון שלא לא ממליצה לעשות אותו סתם, כי הוא אבחון שגם עבור הילד, זה 3 מפגשים, כל מפגש זה 2.5 שעות, זה אבחון שבאמת ארוך, אבל כשצריך, אז לעשות ולעשות אותו באמת בצורה הכי מקיפה ומקצועית, כי אם כבר עושים, אז לעשות כמו שצריך, כן.
ואת עובדת גם בשיתוף פעולה עם בתי הספר, נכון?
כן, כן. קודם כל רק אני אגיד אבחון אחרון שלא דיברנו עליו, זה האבחון של הקשב וריכוז. זה נקרא מוקסו.
אפשר לעשות רק קשב וריכוז?
כן, כן. וזה בדיוק מה שחשוב להבין, שלא צריך לעשות הכל כל הזמן, ולא צריך לעשות דידקטי ישר כשיש קושי, אלא באמת לנסות למפות על מה יושב הקושי ולהתמקד באבחון הנכון.
מתי את יודעת שצריך רק את הקשב וריכוז?
כשהורים אומרים לי שלילד אין בעיה לימודית. זאת אומרת, אם הוא יושב, זה באמת הרבה פעמים, אם הוא יושב, הוא מצליח. הבעיה שהוא לא יושב.
Okay.
ואז אני ישר מבינה עם עוד כמה שאלות שאני שואלת מסביב, שזה יותר נופל על קשב. ובאמת בדרך כלל זה בא עם עוד כל מיני דברים, סימפטומים של קשב וריכוז. ואז אני ממליצה קודם כל להתחיל באמת באבחון של הקשב, שזה אבחון של 20 דקות על המחשב, הוא כמו משחק. לא צריך אפילו להגיע אלינו פיזית, אפשר לעשות אותו מהבית. זה מאוד נוח, ידידותי גם לילד, אז אני תמיד ממליצה, אם יש חשד אפילו הכי קטן לקשב, לעשות אותו. לעומת האבחון הפסיכודידקטי, שהוא באמת יותר מורכב.
ואז נגיד, את יכולה לבוא ולהגיד, רגע, אני רואה שאין פה קשב וריכוז, בואו נמשיך לאבחון אחר.
כן, בדיוק.
הבנתי.
רק חשוב לי לציין, שגם עם האבחון הזה, בסוף צריך להמשיך לנוירולוג או פסיכיאטר, כי הם אלה שנותנים את ה... להם יש את הסמכות האחרונה.
דיברת קודם על סימנים מוקדמים, ורציתי לספר לך משהו אישי, שהבן שלי, הוא בגיל 4, גננת שמה לב שהוא לא כל כך מצייר טוב, אז ציירו, עדיין זה לא גיל שכתבו, אבל אחר כך זה, כאילו, לא, ראו שיש לו קושי במוטוריקה עדינה, ועשינו איזשהו אבחון, ולקחתי אותו לריפוי בעיסוק, ובאמת, מגיל 4, הוא היה עד גיל 6 בריפוי בעיסוק, והוא למד להחזיק עיפרון ולצייר, ובאמת היה שיפור מאוד טוב, ולהתחיל לכתוב אותיות. ואני חשבתי שהוא מוכן, כי גם היא אמרה שהוא מוכן לכיתה א', כאילו זאת הייתה המטרה. ואיכשהו עברנו את כיתה א', ובכיתה ב', הגעתי לאספת הורים ראשונה בדצמבר, והאמת היא שהייתי אחרי לידה, הייתי התינוקת, לא הייתי בקרק, גם אמרתי כולה כיתה ב', מה יכול להיות, זה לא איזה, בואי אספת הורים, מה כבר יכול להיות? אז לא הייתי כאילו בקטע של זה לעשות וי. והמורה לא, היא ראתה שאני לא בקשב, כי התינוקת בכתה, והוא עשה מלא בלגן, וזה, והיא ראתה שאני לא בדיוק זה. אז היא אמרה לי, הכל בסדר, הכל בסדר, ושחררה אותי. ואז פתאום אחרי פסח אני שמה לב שהילד מתחיל להגיד לי, אמא, לא בא לי ללכת לבית ספר היום, כואבת לי הזרת, כואב לי פה בתנוך, יש לי פה... וזה התחיל להיות כאן דברים הזויים שאמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע.
מה קורה
פה? מה קורה פה? זה לא סתם. אז הרמתי לטלפון, תגידי, מה, הכל בסדר בבית ספר? אז היא אומרת לי, לא. לא, יש בעיות, הוא לא לומד, הוא לא קורא, הוא לא... אז למה לא אמרת כלום? אמרתי, לא היה נעים לי להפריע לך. תגידי לי, מה, את אמיתית? כאילו, לא נעים לך להפריע לי? מה זה הדבר הזה? כאילו, אמרה, ראיתי שאת... אבל תקראי לי, את רואה שאני נמצאת כזה, תקראי לי, תקבעי איתי פגישה, אני אבוא במיוחד, בלי... גם אמרה, לא רציתי להגיד ליד הילד. אז תקבעי איתי בארבע עיניים. אבל למה לחכות שנה שלמה? ואז התחלנו את כל ה... את כל המסכת הזאת של...
אבחונים.
של אבחונים. עד תחילת כיתה ג' כבר היה לנו ביד. ובאמת יש לו את כל האותיות, יש לו גם דיסגרפיה, יש לו גם מלא דברים, ואז אפשר היה להתחיל לטפל. עכשיו, הוא אחד הדברים שהוא הפך להיות מאוד מאוד אלים בבית, כי מעליו יש ילד גאון שהולך לו ככה בקלות. מתחתיו הייתה נסיכה. שכולם התעלפו עליו, והוא הדפוק שלא מצליח אפילו לכתוב את השם שלו כמו שצריך. וזה היה יוצא באלימות נורא גדולה בבית. למזלי, זה לא יצא בבית ספר, וזה לא יצא במקומות אחרים. ומה שאני רוצה פשוט להגיד, זה שמי ששומע אותנו, פשוט תשימו לב לסימנים האלה, כי ילדים צעירים, הם מדברים בשפה אחרת. זאת אומרת, אחד הדברים זה שבאמת הוא פרק את זה בבית, וזה היה המזל שלי, ולא פרק את זה במקומות אחרים, כי אמרתי, טוב, בבית לפחות הביטחון שלו, זה הביטחון שלו, למרות שזה השנים, מה זה קשות, כי באמת זה היה קשוח, והיינו צריכים, וממש הלכנו לקבל התייעצות, התייעצנו עם, במכונה דרך להתנהג איתו, והלכנו ל... וגם אם אתם רואים שהם לא רוצים ללכת לבית ספר, ופתאום תחילים להתלונן, סימן שקורה שם משהו, ותהיו, ממש תהיו
ערניים,
לדבר הזה.
וואו, אז עברת כל הבשרך.
אני עברתי מהצד השני, כי אני לא... תראי, אפרופו, אמרתי לך, אנחנו בדור, שבדור שלנו אמרו רק שיש לך פוטנציאל, ותפסיק להיות עצלן.
כן.
אבל לא ידעו שקיים קשב וריכוז. אבל מי שמסתבר, הובחן כבעל קשב וריכוז, אבל זה לא בא מהאוויר, זה לא בא מהמים. זה הרי גנטי.
נכון.
אז גם בעלי הובחן בגיל 35, שזה בא ממנו, אבל בעלי הוא... הוא לא יודעת איך הוא קשב וריכוז, כי הוא הדבר הכי מרוכז. זאת אומרת, זה כן בא לידי ביטוי, אבל הוא בן אדם מאוד 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 חכם, והוא אוטודידקט, אז זה מחפה על הקשב וריכוז. אבל...
זה הרבה פעמים פוטנציאל, יש אינטליגנציה כן. מאוד גבוהה, ואז גם מצליחים באמת להחזיק את זה כל כך הרבה שנים, וזה לא יוצא לאור, כי זה מחפה באמת על כל הקשר.
הוא היה לו רק מחברת אחת.
מתישהו זה מתפוצץ.
כן, הוא היה בתיכון, היה לו רק מחברת אחת, הוא היה כותב את כל מה שהיה צריך. אני הכרתי את בעלי באוניברסיטה. היינו יושבים אחד ליד השני, אני הייתי כותב את כל מילה שהמרצה אומר, הוא היה רק יושב ומקשיב, ובשבילו זה היה מספיק, היינו נגשים מבחן, אני הייתי צריכה ללמוד שבוע לפני, הוא לא היה לומד כלום. היינו נגשים לבחן, הוא תמיד היה מוציא יותר ממני. הוא תמיד היה מוציא קרוב ל-100, אני תמיד הייתי בקושי 80, וזה היה משגע אותי ומעצבן אותי. כי אני לא היה מילה, והייתי לומד בזה, והוא רק היה בא, מקשיב, שומע, זהו, בזה זה נגמר.
זה אגב עוד משהו שחשוב באמת באבחון, לזהות מערוץ הלמידה החזק. כי אצלו כנראה זה השמיעתי, ואז גם כשאתה מודע לזה, אתה יכול באמת להשתמש בזה יותר. אז זה ככה, סתם עלה לי.
כן. טוב, אז מה קורה אחרי האבחון אצלכם במרכז?
אז באמת, אחרי שמאבחנים, אנחנו מתחילים בטיפול, שזה המטרה של האבחון. הרבה פעמים מורים באים באיזושהי תחושה שהם באים לעשות אבחון. לא, לא, האבחון הוא רק בשביל אחר כך, בשביל שנדע איך לעזור עכשיו לילד. ואחרי שאנחנו מאבחנים, ונניח יש הפרעת קשב או לקות למידה או קושי רגשי, בדרך כלל זה הכל
ביחד. זה גם הכל מורבב ביחד.
כן. כי זה גם ביצה ותרנגולת. אם קשה לי בלימודים, אני מתחיל לפתח קושי רגשי, כי שוב הדימוי עצמי שנפגע, והפוך, אם יש לי קשיים רגשיים, אני לא פנוי ללמידה, ואז גם הלימודים נפגעים. אז זה תמיד אחד משפיע על השני. ומה שקורה אחרי האבחון, זה באמת להתחיל טיפול. זה מפגשים כל שבוע עם הילד, אחת לחודש עם ההורים, באמת לעשות שיתוף פעולה. אני הרבה פעמים אומרת להורים שהם נורא רוצים שקחי את הילד, תתקני, תחזירי לנו אותו בעוד כמה חודשים וסיימנו. אז לא, אני רואה את הילד פעם בשבוע ל-45 דקות, זה מהמם, בשביל זה אני פה וזה חשוב, אבל בסוף אתם ההורים איתו 24-7, ואם תמשיכו להתנהל כמו שהתנהלתם עד היום, כנראה שלא נוכל לצפות לתוצאה שונה, וצריך לעשות איזושהי עבודה ביחד. אז זה באמת פעם בשבוע עם הילד, פעם בחודש עם ההורים, במקביל כמובן באישור ההורים, אני לא יכולה לעשות את זה בלי אישור שלהם, אני יוצרת קשר גם עם הצוות החינוכי, ואנחנו רואים איך אפשר גם שם לעשות איזשהו משהו, ברור לי ש... למורות היום אין פניות עכשיו לקחת את הילד הזה כאילו אחד על אחד, אבל כן, כן, כשיש עוד גורם מקצועי מבחוץ, אז המערכת קצת יותר נרתמת, ואנחנו עושים איזשהו תהליך משותף ביחד, ובאמת רואים תוצאות, וזה הכי כיף.
יש לי שאלה, תראי, הרי גם לקות למידה וגם קשב וריכוז, זה לא משהו שאפשר להעלים אותו, זה לא שפעת.
זה יישאר איתנו לנצח.
זה יישאר לנצח. אז... אם יש לקות למידה, בטח יש דרכים שאתם יכולים לתת, לעזור, כאילו דיסלקציה לקרוא יותר טוב, דיסגרפיה לכתוב יותר טוב, כאילו יש דברים שאפשר להתאמן עליהם, אבל יש דברים שאפשר להתאמן עליהם בקשב וריכוז?
כן, שוב, זה תלוי איפה הקושי בא לידי ביטוי.
אוקיי.
בסוף זה לקבל כלים, אנחנו ממש, ב-CBT זה טיפול שהוא מאוד מאוד פרקטי. זה לא לשבת על הקורסה ולדבר, אלא באמת לראות איפה הקושי, וממש משבוע לשבוע להתחיל בצעדים קטנטנים, הכי קטנים שבעולם, אבל שבאמת יובילו לתוצאה, ואנחנו יוצרים שינוי. זה יכול להיות ילד שקשה לו להתעורר בזמן, והוא תמיד מאחר, וזה כבר די מתסכל אותו, לפעמים כבר נמאס לו אפילו, הוא כבר יודע שגם אין סיכוי, שזה לנצח אני אהיה מאחר וזהו. ופתאום הוא בא ואומר לי, זה המקום שהייתי רוצה לעשות שינוי בחיים שלי. פשוט לקום בבוקר בזמן. אז אנחנו עובדים על זה, וכדי לעבוד על זה כמובן, שוב, צריך פה גם את ההורים בתהליך, אבל גם צריך את הרצון שלו, ולתת לו כלים, איך הבוקר מתחיל מהלילה, מה אנחנו עושים כבר בערב, וזה באמת להפעיל את כל המערכת, וביחד בצעדים קטנים, 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 אנחנו בפרק זמן מסוים מגיעים למטרה שהוא הציב לעצמו, של לקום בבוקר. יש ילדים שהקושי שלהם הוא חברתי, הם פשוט לא מצליחים, לא מצליחים, והם נורא מבודדים. גם יש נטייה עם הפרעת קשב להתרכז במסך לבד בבית. יש את הנטייה הזאת, ואז אנחנו הרבה פחות מתקשרים עם אנשים. גם החברה לא מספיק מבינה אותנו, או שילדים הם היפראקטיביים או אימפולסיביים, או הרבה פעמים הפרעת קשב יש חוש צדק מאוד גדול, אז הם פשוט עושים הכל ונלחמים על הצדק, שתמיד, לא תמיד החברה סביבה מבינה. יכולים להיות מאוד ישירים ופליטות פה שלא תמיד הם במקום, קצת חוסר טקט. ואז נוצרת בעיה חברתית. אז גם על זה אנחנו עובדים, זה יכולה להיות מטרה בפני עצמה, להגדיל את מספר חברים מ2 ל4 בחודש-חודשיים הקרובים. המטרה אגב היא תמיד כזו מדידה, שאפשר באמת לבוא אחרי פרק זמן ולראות אם היא הושגה או לא, ולא סתם שיהיה לי טוב, שיהיה לי כיף, שיהיה לי, לא, לא כזה, אז מטרות מאוד מאוד מוגדרות, ואנחנו באמת באמת עובדים על זה ביחד.
אז איך אתם עובדים על זה? אתם כאילו... עושים סיטואציות חברתיות.
הוא מקבל ממש כלים פרקטיים איך להתחיל להתנהל יותר טוב. אם זה הילד של לקום בבוקר, אז אנחנו ממש מתחילים לנהל את זה. מהערב, להכין כמה שיותר את מה שאפשר, לעשות שעונים מעוררים מכל מיני מוזיקות שונות כדי שזה, כי כבר התרגלתי למוזיקה שמתנגנת, לעזר באימא אם צריך. הוא גם פתאום בתהליך, אז גם יש לו את המוטיבציה קצת יותר מיישר לפני כן, להתגייס לזה ובאמת לקום מוקדם. אם זה, יש לידים שאפילו לפעמים אין להם את המוטיבציה מספיק, אז אנחנו עוזרים עם מוטיבציה חיצונית כשאין משהו פנימי שמניע. אז כן, לפעמים זה גם 5 בקרים שקמת בזמן ואתה מקבל איזשהו צ'ופר קטן. לעזור לו, עד שזה נהיה הרגל. וזה כיף לראות את התוצאות.
לגמרי, ותגידי, איזה ילדים, באיזה גילאים אתם מגיעים אליכם? זאת אומרת, זה רק ילדים צעירים או גם, או גם ילדים בני נוער או גם מבוגרים?
האמת, בכל הגילאים, ספציפית ל-CBT של הקשב וריכוז, זה באמת יותר מגיל ש... זה תהליך שהוא קצת קוגנטיבי, זה בדרך כלל גיל 10, אפשר אפילו גיל 9, לפני כן זה קצת מוקדם מדי, ועד 120. אז אני מלווה גם מבוגרים, ובאמת, כמבוגרים אנחנו גם מתמודדים עם כל כך הרבה דברים, גם בפן הרגשי, גם בפן הזוגיות, ילדים, לארגן בכלל את הכל. יש עלינו כל כך הרבה תפקידים, בפרט כאימהות, והרבה אימהות מגיעות אליי שהן באמת, הן לא מצליחות לנהל את כל המערכות.
אני חושבת עלייך כאימא לחמישה ילדים.
כן, אני פיתחתי לי הרבה שיטות, כדי באמת לנהל את הכל כמו שצריך. לפעמים אפילו זה קצת יותר מדי, כי אתה מרוב שאתה מפחד לכל, אתה לוקח איזשהו קצה אחר.
תגלי לנו.
קודם כל, כדי לא לשכוח כלום ולא לאבד כלום, וזה משהו שגם מאפיין הרבה פעמים קשב וריכוז, אז יש לי לכל דבר מקום קבוע. יש קערת מפתחות בכניסה. נכון, הרבה פעמים אנשים מאבדים את המפתח, מוצאים אותו במקפיא, כל מיני, אני כבר שמעתי כל כך הרבה סיפורים. אז זה דוגמה קטנה, זה כל כך פשוט, שימו קערה של מפתחות, איזשהו כלי יפה שהוא בכניסה לבית, ופשוט להתרגל, ישר להיכנס הביתה ולהניח את המפתחות. אז יש לי כאלה כל מיני הרגלים, זה טיפה קיצוני, אבל זה מה שעוזר לי באמת לא להיכנס לאיבדתי, נעלם לי, וכל הזמן לחפש דברים, שזה משהו שבאמת קורה הרבה לאנשי קשב. אותו דבר עם זמנים, עם לאחר למקומות, גם אנחנו רואים שבאמת הרבה פעמים מאחרים, כי יש קושי בתחושת זמן. אנחנו לא יודעים לעמוד נכון את הזמן, שזה משהו למי שאין לו, לא מבין את זה. אבל קבענו, כאילו, מה, למה, כזה. אז גם פה יש כל מיני אסטרטגיות באמת להתנהל נכון, כדי לא להגיע לכל המצבים האלה.
תני לנו אסטרטגיה אחת כזאת שאנחנו יכולים ללמוד.
וואו, באיזה הקשר?
דיברת על זמן.
על זמן?
כן.
לעבוד עם יומן. אבל שוב, זה צריך להיות מאוד מאוד עדוק. כי יש הרבה פעמים שכותבים הכל ביומן, אבל לא פותחים אותו. אז כאילו, מה זה עוזר? אז הכל כתוב לי ביומן, מהדברים הכי קטנים של תורים, ולא לשכוח להתקשר לאחל יום הולדת, שמח, וממש, מהדברים הכי הכי, כי אם לא, אני יודעת שאם זה לא יהיה כתוב לי ביומן, זה לא יקרה. אין מה לעשות, ומישהו אחר יכול להיפגע מזה, כי שוב, לא מבינים, זה לא מתוך רוע, לא שכחתי, לא זה. אז כדי באמת לא להגיע למצבים האלה, לעבוד עם יומן צמוד, לעשות תזכורות, יש כאלה שצריכים אפילו יותר מתזכורת אחת, שזה יקפוץ גם שעה קודם ויום קודם, אז אם צריך לעשות כמה שצריך, באמת להתרגל לעבוד צמוד צמוד ליומן, ממש.
אני פותחת אותו.
בדיוק, אני פותחת אותו ערב לפני, בלילה לפני השנה, לראות מה הולך להיות לי מחר, אני שוב פותחת אותו בבוקר, ולאורך היום אני שוב פותחת אותו שוב, כדי לא לפספס.
את מכירה את עצמך.
כן. אבל זה הקטע שאתה לומד את הפרעת קשב, ואני חושבת שכל מי שיש לו הפרעת קשב, מאוד מאוד חשוב ללמוד את זה. ללמוד באמת איפה זה המקומות שזה פוגע שם, ולא שמנו לב, כאילו התרגלנו שאנחנו ככה. ולהבין גם איזה כלים יש כדי באמת להתנהל עם זה נכון, ואז שואלים על הגל זה אחרת, כי לפני כן התסכול הוא, אתה כל כך רוצה וזה לא יוצא, אתה כל כך רוצה להגיע למקום בזמן ואתה תמיד מאחר, אתה כל כך רוצה ותמיד שכחת ועבד לך ואתה לא מוצא, ודברים תמיד מתפקששים, וזה, התסכול הוא החלק הכי קשה בהפרעת קשב.
מה דעתך על ריטלין, קונצרטה, כל הדברים האלה ש...
בגדול, אני בן אדם שאוהב טבעי.
אוקיי.
אבל אני לא נגד, גם ילדים שלי לוקחים.
אתם ממליצים לילדים אצלכם במרכז להשתמש?
כן, תראי, מה זה ממליצים? כשהורה שואל אותי, אני אגיד את דעתי, ודעתי שאם אפשר בלי, ויש כאלה שיכולים בלי, זה מהמם. ילדים לרוב לא יכולים בלי, עוד אין להם את הכלים באמת לנהל את זה. ובמיוחד בהתחלה. אני גם תמיד מסבירה, זה לא חתונה קתולית. אפשר לקחת את זה לתקופת זמן, ואחרי זה לעצור, אבל צריך קודם כל לעזור לילד להתניע. צריך להבין שזה משהו מוחי, כאילו, שזה לא סתם מצלות, שזה לא כל הדברים על שדיברנו עליהם קודם, ובאמת, כמו שסוכרתי צריך את האינסולין, אז גם פה צריך לפעמים גם את התרופה, וכן, צריך לזכור שוב, שהתרופה לא פותרת הכל, זה לא, הרבה פעמים חושבים, טוב, יא, אתן ריטלין, לא, צריך גם לשלב את הטיפול, אגב, מחקרים מראים שהתוצאות הכי טובות זה באמת השילוב של התרופה עם ה-CBT.
יש לי שאלה, כי באמת, רגע, הייתה לי שאלה והיא ברכה לי, שנייה, צריכה לחבר את עצמי מחדש, גם את רואה קשב וריכוז גם פה, קצב וריכוז. טוב, אני תכף אזכר, אני לא זוכרת, רציתי לשאול אותך כאילו על משהו לגבי, אמרת משהו על הקשב וריכוז ורציתי לשאול אותך, ואני בטח תכף אזכר. בינתיים אני אשאל אותך, תספרי קצת על ה-CBT, כי את מזכירה את ה-CBT בהרבה מהתשובות שלך אמרת CBT. מה זה CBT? תני לנו קצת...
ה-CBT זה באמת טיפול שהוא קוגנטיבי, התנהגותי, שבאמת משנים דפוסי חשיבה, ואז גם משנים דפוסי התנהגות. אני מומחית ל-CBT, ל-ADHD, זה נישה ספציפית בתוך ה-CBT, אז מי שיש לו קשב חשוב לשים לב שבאמת המטפל הוא עם ההתמחות הספציפית הזאת, כי באמת עושים את כל ההתאמות להפרעת קשב. מבחינת איך זה נראה הטיפול בתכלס, קודם כל אנחנו מדברים על מה זה הפרעת קשב, מאוד מאוד חשוב להבין, גם ילדים, גם מבוגרים, לא תמיד מבינים, אנחנו ממש, אני מראה להם תמונה של מוח, של עם הפרעת קשב ובלי, אנחנו מבינים שבאמת אתה בסדר, כאילו, באמת שוב, להוריד את העניין הזה של התסכול, מה לא בסדר איתי. וממש מבינים שזה משהו של, זה לא בגללי, אני לא עצלן, אני לא שום דבר, זה ככה נולדתי. ואז רואים את כל האתגרים שהפרעת קשב מביאה, ומה מתוך כל אלה יש אצלי, מה אני מזהה אצלי. ואת כל המתנות שהיא מביאה, כי היא מביאה גם הרבה מתנות, שבאמת על זה לא דיברנו, אם זה יצירתיות ומנהיגות והובלה וחשיבה מחוץ לקופסה, ואפילו אני מראה להם מלא 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 מפורסמים שהצליחו עם ובזכות הפרעת קשב, ובאמת יש המון כאלה, כי הסוד הוא באמת, וזה הנה טיפ הכי חשוב שאני יכולה להגיד פה, כשאנחנו מוצאים משהו שאנחנו אוהבים, אנחנו בהיפר פוקוס, זאת אומרת, אנחנו יותר עם קשב וריכוז מאשר בן אדם בלי הפרעת קשב, וזה החוכמה גם אגב, למצוא אצל הילד משהו שהוא אוהב ולעוף על זה, וזה לא משנה אם אנחנו מתחברים לזה או לא מתחברים, משם הדימוי עצמי שלו יעלה, המוטיבציה שלו, הכל, כל התחום הרגשי, הכל, אז זה הסוד. וגם אז אנחנו רואים מה אצלו, איזה מתנות מכל אלה יש אצלו, וזה הכוחות שבהם אנחנו נעזר אגב בתהליך, כי אנחנו ננצל את הכוחות האלה שבו, ונתחיל לעבוד על האתגרים. ואז, כמו שתיארתי קודם, התהליך הוא ממש להתחיל בצעדים קטנים, לבחור ביחד מטרה, משהו שחשוב לילד, שהרבה פעמים, אגב, הורים באים, מביאים לי את הילד לאיזושהי מטרה מסוימת שמאוד מאוד חשובה להם, ואת הילד זה לא מעניין, דווקא חשוב לו משהו אחר. אז הרבה פעמים אני צריכה לעשות פה איזשהו גישור, ואנחנו צריכים בסוף ביחד לבחור, כי אם נבחר לילד מטרה שהוא לא רוצה, הוא לא יהיה שם. ואז אחרי שבחרנו מטרה ביחד, אנחנו באמת מתחילים בצעדים מאוד מאוד פרקטיים, כמו שתיארתי קודם, מאוד תכלס, משבוע לשבוע ומגיעים למטרה.
נזכרתי בשאלה, אבל לפני זה אני רוצה לספר לך, אפרופו, לחזק את החזק. בדיוק מה שאמר. שאפרופו הבן שלי, הוא בכיתה ג' ד', באמת זה היה עשי ש... השיא של הבעיות בבית, כאילו באמת זה היה נורא. הוא היה, תביני, הוא היה מוציא סכינים מהמטבח, ומאיים עלינו עם סכינים, היה מרביץ, נורא, לימות נוראית. והוא באמת הרגיש דפוק. כל הזמן הוא הלך עם הרגשה הזאת שהוא דפוק, ואמרתי, אני חייבת לחזק את הילד הזה, את התחושת הצלחה. וראיתי שהוא נורא אוהב לבשל. אז קניתי ספרי בישול לילדים, וכל יום היינו מבשלים במטבח.
וואו.
הגענו למצב, לימדתי אותו גם, ממש לימדתי אותו איך מפעילים תנור, איך עושים מיקסר, איך מתמודדים עם סכין, כי רציתי גם בטיחותית שלא יהיה בעיה. וכל פעם שהוא היה מתקשר אליי לעבודה, הם היו מגיעים ב-1-2 כזה הביתה, אמא, הוא מציק לי, הוא רב לי, זה, אני אומר, זאת אומרת, לך תחינוגה. לך תכין עוגה. הייתי באה ב-4 מהעבודה, היה כבר עוגה בתנור, לא משנה איך היה נראה המטבח, אני לא מדברת על זה. אבל לפחות הילד התחיל לחוות חוויות הצלחה. ואני רוצה לחזק את מה שאמרת. כאילו, תחפשו בילדים האלה, אל תסתכלו רק על מה שהם לא טובים. רק על, כי הלימודים
ורק
לא...
על ציונים.
בדיוק, זה לא מגדיר אותך, וזה גם נגמר באיזשהו שלב. אני זוכרת שרבתי עם היועצת, כי בגלל שהיה לו דיסגרפיה, דיסגרפיה, למי שלא יודע, זה קושי יד עין, ואז אי אפשר לכתוב. עכשיו, היועצת, הבאתי לו מחשב, נוטבוק, הוא היה בכיתה ד', הבאתי לו מחשב לכיתה, זה ההתחלה של המחשבים, ואמרתי לו, הוא יכתוב במחשב, ולימדנו אותו כל החופש הגדול, הקלדה עיוורת. והיא אמרה לי, אבל מה יהיה בגיל 30? הוא לא ידע לכתוב צטלה. אמרתי לה, אז הוא עד גיל 30? מה אני יודעת מה יהיה בגיל 30? שיהיה בגיל 30 עד 20 ומשהו שנה? עכשיו הוא צריך את התחושת הצלחה.
מי ידע שהיום אנשים בכלל לא יכתבו?
בדיוק, אני אומרת לה, מה יקרה עד אז? זה לא מעניין. כרגע אני צריכה לתת לו תחושת הצלחה, זה מה שחשוב לי. ולכן אני רוצה להגיד לכם, כאילו הטיפ שלי לכם, אם אתם שומעים אותי, תחזקו את הדברים החזקים אצל הילד, כי לכל אחד יש. מי בכדורגל, ומי בספורט, ומי בכלל בספורט, ומי ב... בבישול, ובריקוד, ובציור, במתנות, איך את אומרת? במתנות אחרות שהם קיבלו.
נכון. מדהים. מדהים שזיהית את זה והלכת על זה. קודם כל זה מאתגר, לפתוח את המטבח עם הילדים.
זה היה שנים מאוד מאתגרות, וזה באמת אחד הדברים שלאט לאט הוא גם הסכים בזכות זה לתת בנו אמון, כי הוא כבר לא האמין שאנחנו רואים אותו, וככה הוא ראה שאנחנו רואים אותו, מבינה?
כן.
אז זהו. אבל זוכרת השאלה?
כן.
מה שאני חושבת, השאלה אם את מרגישה שהיום יש אובר קשב וריכוז, זאת אומרת כבר כמעט כל ילד שני מאובחן בקשב וריכוז, או שיש יותר אולי בגלל המסכים, או יש איזה משהו שמשפיע יותר, שיש יותר ילדים עם קשב וריכוז?
קודם כל באמת כבר זה 20% אפילו יותר, זה המאובחנים, יש עוד הרבה שלא מאובחנים, זה אומר שבערך אחד לכל חמישה ילדים מאובחנים עם הפרעת קשב, שזה המון, תחשבי 30 ילדים בכיתה, יש שם כבר הרבה ילדים עם הפרעת קשב.
וזה היה ככה תמיד, או שזה פתאום נהיה יותר?
אז ככה, קודם כל זה משכפל את עצמו, כמו שהבנו, אנחנו מעבירים את זה, הלאה, הנה אני, הלדתי 5 ילדים, 4 מתוכם, הבאתי עוד 4 לעולם עם הפרעת קשב. אז זה משכפל את עצמו, קודם כל, אז ברור, ממילא יש יותר. והיום זה גם יותר צף, כי אם פעם ילדים שיחקו כל היום בחוץ, קלאס וגומי וחבל, ולא ישבו כל כך הרבה שעות, וגם הלמידה אז הייתה שונה, הכל היה שונה, היה פחות מסכים, אז ממילא הפיתויים האלה של ההתמכרויות למסך לא היו. הרבה דברים היו אחרת, אז זה פחות צף. זאת אומרת, גם אם היה לי מפרעת קשב, זה לא בלט. גם היינו יותר עובדים, עבודות ידיים. זאת אומרת, והכל היה נראה אחרת. היום ילדים נדרשים להתמודד עם הרבה יותר עומסים, נדרשים יותר לשבת. גם אנחנו מבוגרים, אנחנו רוב הזמן בישיבה, הרבה פחות פעילים, כבר לא יורדים למטה לשחק. זה, הכל שונה, אז זה ממילא צף יותר החוצה, וגם, כמו שאמרתי, זה יותר, אנחנו משכפלים את זה, אז באמת יש גם יותר. מה שכן חשוב לי להגיד, שגם השבוע ישבו אצלי הורים בפגישה, ואבא אמר לי, יזבי אותך, היום לכולם יש הפרעת קשב. אז זה לא נכון, ואני תמיד נותנת את הדוגמה, אני אומרת לו, אם אני עכשיו הקטי, אז מה, אני בולמית? כאילו, לא, נכון סימפטום של אנשים בולמים, אבל אם תשב פה מישהי בולמית, והיא תשמע אותי אומרת את זה, היא כל כך תיפגע, כי זה כל כך מראה כמה אני לא מבינה את מה שהיא עוברת. מהקעה אחת שלי, אני מתחילה להגיד, כאילו, היא עוברת כל כך הרבה. זה אותו דבר פה, כשאנחנו אומרים לכולם יש היום הפרעת קשב, די עם השטויות האלה, אז בעצם מה שאנחנו אומרים לאנשי הקשב זה, יאללה, כאילו, אנחנו יודעים ביוק מה אתם עוברים, וזה לא, זה לא נכון. אני כן אומרת שיכול להיות שלכולם יש קשיי קשב, כי באמת כולנו מתמודדים היום עם עומסים, עם מסכים, עם הרבה דברים, אבל הפרעת קשב זה כבודה במקומה.
כי היום, את יודעת, היום, תחשבי על זה, מחקרים מראים שאנחנו מקבלים איזה 50,000 מסרים ביום. כאילו בוואטסאפ, ובפייסבוק, ובסמסים, והכל, ומיילים, ואתה מקבל בערך אז 50. מי יכול להתמודד עם כל כך הרבה? אז גם אם אתה לא עם קשב וריכוז, אתה באמת עם קשיי קשב, כי זה נורא נורא קשה להתמודד עם זה.
נכון, נכון, אנחנו באמת מתמודדים היום עם כל כך הרבה דברים. זה מטורף. שוב, אם נלך 100 שנים אחורה, או 50 שנה אחורה, זה לא היה.
איך המסכים משפיעים על הסיטואציה הזאת?
קודם כל, אין ספק שזה פוגע, זה גם בלי קשר להפרעת קשב, אנחנו יודעים את זה ממחקרים, ואין ספק שככל שנהיה קצת פחות מסכים ויותר פעילים, המוח יתנוון פחות ותפקד יותר טוב. אני כן יכולה להגיד שמי שיש לו הפרעת קשב, זה מפלט מאוד מאוד נוח, זה המקום היחיד שיש לך רגע שקט מהכל, ואתה כל כולך מרוכז, כאילו פתאום יש איזשהו חלק בחיים, שאתה בפוקוס מלא, ושום דבר לא מסיח את דעתך. וזה כל כך כיף, את יודעת, אני לפעמים יש לי, אני חייבת איזה חצי שעה לפני השנה, רבע שעה, לא משנה, טיפה או לא לפני השנה, באיזשהו חלק ביום אפילו סתם אחר הצהריים, לשבת סתם, אני לא רואה אפילו מה אני גוללת. זה נטו שקט לראש, כאילו אין שום דבר עכשיו שמסיח את, את המחשבה. אז זה איזשהו מפלט, רק צריך לשים לו מינון. אני שמה לי סטופר, מקצה לעצמי 10 דקות, רבע שעה, ועוצרים.
אז מי ששומע אותנו עכשיו, ומתלבט, או לא יודע אם הבן שלו, או בת שלו, או לא, או הוא עצמו, או היא עצמה. מה הצד הראשון שצריך לעשות מחר בבוקר?
אבחון. אבחון. ולעומת האבחון הדידקטי שאמרתי שהוא 5 שעות לא לעשות אותו סתם, זה האבחון של הקשב, שהוא מאוד קצר, 20 דקות על המחשב מהבית. באמת, כל מי שטיפה עולה לו החשד, תעשו אותו. עדיף לעשות ומקסימום תגלו שאין כלום, מאשר לפספס ולתת לפעמים גם פול גז בניוטרל. אני רואה הורים שהם שנים השקיעו בילד בטיפולים והם פספסו, זה הכל יושב על הקשב. ורק היום בכיתה ח' או ט' עלינו על זה. אז קודם כל לרוץ לעשות אבחון, גם אם סתם נדמה לכם, לכו תעשו.
מה המסר הכי חשוב שיש לך להורים שמקשיבים לנו עכשיו? וואו. אנחנו בפתחה של שנת הלימודים. מה את רוצה להגיד להורים שמקשיבים לנו?
תאמינו בילד שלכם, קודם כל. תאהבו אותו ללא תנאי. תורידו עימותים, באמת, פשוט להיות נוכחים בחיים של הילד. להבין באמת מה עובר עליו. גם אם זה ילדי קשב, גם אם זה ילדים שהם בלי הפרעת קשב, זה לא משנה. הילדים שאנו עוברים במהלך היום כל כך הרבה דברים שאנחנו אפילו לא יודעים עם כמה, מי שראה את הסרט של הסימונים, יש כזה סרטון קצר, שמראה כמה ילד, כמה דברים הוא מתמודד אפילו בשיעור אחד של 45 דקות. הוא רוצה להצביע, הוא מתלבט אם כדאי לו, אם הוא יטעה, אז איזה פדיחות. סתם, התמודדות קטנה שילד עובר. הוא עוד מתמודד עם הרבה דברים בהפסקה. באמת, הם עוברים כל כך הרבה דברים, ואז הם מגיעים הביתה, ואנחנו, למה זה שלך זרוק? למה זה זה? למה תשב תעשה שיעורים? כאילו, באמת, קודם כל תהיו שם בשבילו, ובאמת להיות שם, להיות ערניים, ואם יש משהו, אז לשים לב בזמן, ולא תמיד לסמוך על מורה שתבוא ותגיד לנו, וכן, ליזום. להיות ערניים, אם יש את הנורות הזרה האלה, וכן, לגשת לאבחון, לטיפול, לעשות מה שצריך.
ובכל זאת, יש גם משהו שהיית רוצה להגיד למורים, למערכת החינוך, ככה בפתחה של השנה.
וואו. הלוואי ויכולנו לעשות שינוי מהותי. את יודעת, הורים הרבה פעמים מאשימים את המורים, הם לא בהכרח אשמים. מורה צריכה להתמודד עם כל כך הרבה דברים. המערכת לא בנויה לעבוד עם ילדי קשב. לא בנויה מספיק. צריכים לעשות עוד הרבה שינויים כדי שיהיו את ההתאמות הנכונות, כדי שילדי קשב באמת יוכלו לממש גם את עצמם.
כן, טוב, יש הרבה בעיות עם מערכת החינוך. קשב וריכוז זה רק...
נקודה.
זה רק נקודה אחת ש... ש... אבל לא דיברנו על זה, אבל אני חושבת שגם בצורה שלומדים, בגלל שמצד אחד אנחנו רגילים למסכים, או אנחנו רגילים לטיק טוק, שזה עולם שהכל עובר נורא נורא מהר, ופתאום אתה מגיע לכיתה, ועדיין יש לוח... והיום כבר לא גיר, אבל כותבים את זה, והכל כאילו איתי, זה, הפער הזה הוא גם ילדים רגילים, לא רק קשב,
שזה הדבר היחיד שלא השתנה, הכל השתנה כל כך הרבה, ונכון.
ועדיין יש מורה שמסבירה, ולפעמים גם אני אומרת, עדיין מלמדים, נגיד, ללמוד בעל פה, כל מיני דברים שבואו, היום כבר לא, תת, עוד פעם, בדור שלי, אולי גם בדור שלך, אני לא...
הוא זה... באותו דור פחות או יותר.
פחות או יותר, כן, זהו. לא, את נראה נורא צעירה, זה שאת סבתא זה... לא מבינה איך את בת... קוראים סבתא, את בת 23. אבל אנחנו היינו, שולחים אותנו, נגיד, לעשות עבודה, אז היינו צריכים ללכת לספרייה
עירונית.
ולקרוא בריטניקה, ולקרוא אנציקלופדיה של אבי, בריטניקה, כל מיני אנציקלופדיות כאלה, היינו יוצאים עם כרכים כאלה, יושבים שעות, מסכמים היום, פותח ויקיפדיה, צ'אט ג'י פי טי, פותח ויקיפדיה, טיק 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 טיק. זאת היום צריך ללמד את הילדים אחרת, היום צריך ללמד אותם לסכם את החומר. לא צריך, אנחנו לא צריכים למצוא את החומר, הם פשוט צריכים, יש להם כל כך הרבה חומר, הם פשוט צריכים לדעת לסכם. והמערכת לא השתנתה מהבחינה הזאת גם. אז הרבה יותר קשה לילדים...
זה אגב, מי שבא אליי עם קושי לימודי, אני הרבה פחות מלמדת חומר, זאת אומרת, חומר אפשר ללמוד, אני יותר נותנת כלים, שזה באמת משהו שהרבה פעמים לא מלמדים, אסטרטגיות, איך ללמוד נכון.
זה משהו שמערכת החינוך היום בכלל לא מלמדת, כשצריך היום... צריך היום ללמוד את זה.
כן, נכון.
ליאת, הכירתי, הגענו לסיום.
וואו, נגמר כל כך
מאוד. כן. מסר לסיום שאת רוצה להגיד ב... יש לנו 10 שניות?
להיות נוכחים. איתם ובשבילם.
תודה רבה. היה מרתק.
תודה לך. תודה על הזכות.
תודה רבה לליאת מורן. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם. ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5. להתראות. סופה שמעולה. ואינשאללה, עד שבוע הבא, כל האחים והאחריות שלנו בבית.
אמן.
לפני כמה וכמה שנות אלה נפרדנו אני ואחי כול הכיוון של הקרירים האלה אני לדרום מזרחי
יבלות על יבלות לא התראינו
ופתאום נפגשנו כאן לא הכרנו כל כך השתננו
טוב שישארנו סימן
מה הם עשו לך? אתה בכלל
לא דומה לי. ובכי ככה את לי אחי, אתה לא נראה כל כך ישראלי. בטח שלא תנחי. כן, כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם.
נראה כולם את כולם.
וכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם.
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם.
מי שמדבר, סחת
מוזיקה לרקזה
גלגלגלגלת.
היא תראה אותי מחובק עם שטגן, לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן.
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו.
זה סיפור על ילד רחוב שלא למד לאהוב, למד רק ללכת מכות ולגנוב. כי אין כבר אנשים טובים באמצע הדרך, ההפך, היום הורגים בשביל כס. מחלה שממכרת לנייר, שיש לך הרבה אתה נהיה מאושר, אבל את הפירוש לזה שכחת מזמן. ונתן נרקומן על קש מזומן, סחוט נראה כאילו אין בך עוד מיץ. מזריק עוד צ'ק ואיזה שקל אל הכיס, הכל פתאום נראה אותו דבר. מחרת את החיים שלך בשביל גודל של מספר וכלום לא נשאר. פשוט רצית עוד ולא ידעת למה, שהיה לך כבר הרבה מאוד רצית פי כמה. שטרות מקיר לקיר מתחת לשטיחים, ושבחוץ נהיה קריר קפאת מבפנים.
סותר עוד יום בפחד, לא יכול לישון, עוד לילה ללא נחת מחפש מקום. סותר עוד יום בפחד, לא יכול לישון, עוד לילה ללא נחת מחפש מקום.
עוד פיחה בדאווין שפותח, בעולם לא מוצלח, לשרוד ומוכרח. על כתף החצתן, על כתף שני המלאך, לא נוכח, הוא נוצח, 69 מהפך. במכנס מחזיק אקדח, מוכן לפעולה, חי באשליה, יותר נכון בהשאלה. לא נותנים לך תקרח, מרביצים לך תרצח. 16 מלאו לנער הבלתי מנוצח, טיפש, חשב שהוא יחיה לנצח. הוא לא ציפה לקבל את הכדור במצח. קירות ודמעות, בתי כברות, סימפים בלילות, ילדות של החבר'ה זונות. כולם חמומי מוח, משחקי כוח, עוד בנוח נכתב שרק התחיל לברוח. אל תגיד חבל, עוד ילד קרימינל, גמרת אוניברסיטה של החיים עם תואר זל.
סוגר עוד יום בפחד, לא יכול לישון, עוד לילה ללא נחת מחפש מקום. סוגר עוד יום בפחד, לא יכול לישון, עוד לילה ללא נחת מחפש
מקום. לתמיים עם עיניים גדולות, אין בנות, אין כסף, אין איפה לחיות, אין קלאס. זהב על הצבא, שופוני אנס, וכל העולם תופס ממך דיסטנס. השמיים הם הגבול, וכמה שתקפוץ אתה לא תגיע, אבל בגדים מחבלים מוריד לי להזיע. הרי לכל דבר יש מחיר, אפילו לחיים, רק תראה מזומנים. אני אמרתי זה לא מונופול, אתה תיפול במחלה הזאת, לא נלחמים באקמול. פתאום קורים דברים משונים, דלת חורקת, צעדים עורות מהבבים, אתה בסורגים. כסף קל קיים רק בסרטים, בפנטזיה ולעיתים גם בעולם הפשע. הסריטה שלך נהייתה ממש פצע, קוראים לה תאוות בצע.
סוגר עוד יום בפחד, לא יכול לישון, עוד לילה ללא נחת מחפש מקום. סוגר עוד יום בפחד, לא יכול לישון,
קוף עושה, תתפוס מחסה, תשקול צעדים טוב לפני מעשה. תיזהר, לא לחטוף כדור הראש, ילד תשתחרר חמור.
אל תהיה כבד עד שכמו פרד.
זה חשוב, תחשוב שוב לפני שתשוב. חבל שזה יהיה סתם עוד סיפור עצוב. כי פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. שלא תגמור התפצות מהרוח על בלטה.
כי מדליק מי שמדליק את המחסנית ראשון.
הוא מת?
לא.
בכלא עד יומו האחרון. הוא שקל שצרף גבר תותח. סיירתם בפרח, לא תנצח את האקדח. הוא חשב שיש לו גב, אבל הגב תפס עליו. ירים רגליים, טס ברח אותו עזב. תפנים, כולם יודעים שיש לך ביצים. רק אל תגמור כמו סרט הון או על הפנים.